אתם עם SBS בעברית. רמי אושה הוא איש תקשורת ותיק בישראל, עם עבר עשיר בתחום הרדיו והעיתונות. היום השיחה שלנו עם רמי היא על מה שקורה בישראל, על ההפגנות נגד ההפיכה המשפטית, עם היבט קצת שונה על מה שמתרחש שם, ולמה הוא חושב שההפגנות הן בכלל לא נגד ההפיכה המשפטית, אלא על סירוב העליתות הוותיקות לקבל את הדמוגרפיה המשתנה בישראל. שלום רמי.
שלום וברכה.
אז תוכל להסביר לנו במילים פשוטות למה יש כבר חצי שנה הפגנות נגד ההפיכה המשפטית? מה בדיוק רוצה הממשלה בישראל לשנות ולמה?
כן, אז קודם כל אני רוצה להקדים ולומר שמה שקורה בישראל היום זה דבר שכואב לכל ישראלי. לפחות אני לא אסתיר את זה שאני תומך יותר, מצדד יותר בצד אחד. בצד שתומך במה שמכונה המהפכה המשפטית, אבל זה ממש לא מהפכה. ממש ממש לא מהפכה. זה כינוי שהדביקו לה כדי להפוך את זה למשהו מוקצה. מה שקורה זה שבמשך השנים, ב-30 השנה האחרונות בעצם, מאז שפרופסור אהרון ברק נעשה נשיא בית המשפט העליון, הוא שינה את מערכת החקיקה בישראל. מערכת החקיקה בישראל היא אחת הנחשבות בעולם, והייתה ידועה תמיד כמערכת הגונה וטובה מאוד ומבוססת גם על המשפט האנגלי, גם על המשפט העברי. למדו פה הרבה דברים, גם מארצות הברית. והנה לפני 30 שנה, מנה אחד מגדולי המשפטנים במדינה, שמו אהרון ברק, והוא התחיל לשנות את החוקים, אין בישראל חוקה, אבל את החוקים, בעיקר את חוקי היסוד, והגישה שלו הייתה שהכל שפיט. כלומר, שכל דבר בעצם, בית המשפט יכול להתערב ולהחליט.
איך למשל?
יכול להחליט אם צריך לעשות ככה, אפילו בהחלטות של הצבא, אבל בכל תחום אחר, בית המשפט התחיל להתערב בצורה מאוד מאוד קיצונית, ובעיקר מחנה אחד הרגיש, המחנה של הימין, הרגיש שהוא מופלה לרעה. זאת אומרת שבית המשפט, השופטים התמנו בשיטה של חבר מביא חבר, זאת אומרת נוצרה מין קליקה כזאת של שופטים, אנשי שמאל, וגם בפרקליטות של המדינה הזאת שמגישה את התביעות, אז הכל היה מוטה בצורה, הלך ונעשה מוטה בצורה מאוד מאוד קיצונית. ולמעשה, למרות שהימין ניצח ב-30 שנה ברוב מערכות הבחירות, אנשים הרגישו שהם יחשבו על זה ספרים של הצבעת הימין וקיבלת שמאל. והם לא יודעים איך זה יכול להיות. אנשים ציפו שהם מצביעים בשביל משהו אתה זוכר אפילו את הנושא של הגירוש היהודים מגוש קטיף. אז האנשים הצביעו בשביל מפלגה ימנית, אריק שרון נבחר על מצע ימני, ליכוד. ובכל זאת נעשו דברים שהם בניגוד לדעתם של חלק גדול מהאזרחים פה. אנשים לא הבינו איך זה קורה, וכשהתחילו לנתח מה קורה, התברר שהשמאל בעצם נקט בשיטה מאוד מתוחכמת. של שליטה במוקדי הכוח. זאת אומרת, כל התקשורת, כל המערכת הפרקליטות והמשפט, צמרת המשטרה, צמרת הצבא, עולם התרבות והבידור, ועוד מערכות אחרות, מוקדי כוח, מוסדות שלטון, שכל האקדמיה.
אוקיי. אז רגע, אתה אומר בעצם שזה ככה כבר 30 שנה, אז למה המהפכה דווקא עכשיו ולא לפני 10 שנים?
הלך והתגבר, עד שזה הגיע למצב שכאשר התחילו ההפגנות נגד נתניהו, הם לא הסכימו שהוא יהיה ראש ממשלה, למרות שהוא נבחר. ואתה זוכר שהיו הפגנות גדולות מאוד בממשלה הקודמת של נתניהו. ואז כאשר התחלפה הממשלה, למרות שנתניהו היה לו רוב, מפלגה אחת קטנה מאוד של 6 מנדטים של בנט, עד הרגע האחרון שהיו פתוחים שהיא שייכת לימין, היא הייתה מפלגה של אנשי ימין, והבוחרים שלה הצביעו עבור ימין. זה רוב הגוש הדתי, הדתיים הלאומיים. אז הוא, בגלל סכסוכים מנתניהו, הוא הצטרף פתאום לגוש השני, וזה ככה הצליח להרכיב ממשלה, וגם נעשה ראש ממשלה כשיש לו רק 6 מנדטים. ואחריו נעשה לפיד ראש ממשלה, שגם לא, הייתה ממשלה שלמעשה אין לה רוב בעם, אלא בגלל מניפולציה פוליטית היא הצליחה לתפוס את השלטון. פשוט נפלה ממשלה אחת וקמה ממשלה שנייה, ולמרות שלליכוד היה רוב, אז בגלל המעבר של מפלגת הימין הקטנה הזאת של בנט, היא שלטה, ואז היא, בתקופה הזאת של השנה וחצי שהיא שלטה, היא עשתה הרבה מאוד דברים שנראו בעיני הימין,
אוקיי, okay. בוא נשאר רגע בנושא השיחה שלנו. נראה לך שהממשלה טעתה באופן שהנחית את הרפורמה? זאת אומרת, אני שוב שואל, למה עכשיו, דווקא עכשיו בתקופה כל כך רגישה, כשברקע גם משפט נתניהו?
תראה, שוב, יש פה הרבה דמגוגיה. משפט נתניהו בכלל לא שייך לרפורמה. לא שייך, בשום צורה הוא לא נוגע לרפורמה. הרפורמה לא נועדה לחול עליו, וגם היא לא נועדה בכלל לשנות דברים כמו משפט נתניהו. ודרך אגב, משפט נתניהו מתברר כפייק. כי הוא מתפרק. זאת אומרת, התיקים, כל השמות מתגלות כמופרכות, עד כדי כך שהשופטים במהלך המשפט הודיעו לתביעה של הפרקליטות שאתם לא תוכלו להוכיח שוחד, אז תנסו להגיע איתו להסכם בימים האחרונים. וכמובן שפתאום כל הזמן הם שכביכול תלכו בשופטים וכל זה התחילו להשמיץ את השופטים.
טוב, את זה נשאיר לבית המשפט.
זאת הבעיה העיקרית בישראל, שהאופוזיציה של המרכז והשמאל, והמרכז בעניין הזה אימץ את המדיניות של השמאל, שאין דיון פוליטי, אין ויכוח פוליטי, יש מלחמה. זאת אומרת, אם אתה לא מסכים איתי, אתה יריב שלי. ואם אתה יריב שלי, אז אתה אויב. ואם אתה אויב, אז אם אויב, עושים מלחמה. ואם עושים מלחמה, אז כמו שהצרפתים אומרים, על הגר כמו על הגר, קום על הגר.
במלחמה כמו במלחמה.
מלחמה טוטלית. ולכן, הגישה היא לא להתווכח איתך, אלא להשמיץ אותך.
אתה שם לב, אתה יודע, לא מדובר פה על מאות בודדים, יש פה מאות אלפים של אנשים שיוצאים כל שבוע, ולא רק הם, יש גם טייסים, יחידות אליט בצבא, והרשימה עוד ארוכה.
נגיד שרבע מיליון אנשים מפגינים, נכון? נגיד. אז רבע מיליון אנשים זה כמה מנדטים. הבחירות היו לפני חצי שנה, לא לפני 30 שנה, הבחירות היו לפני חצי שנה. והליכוד זכה ב-64 מנדטים. אז הם בעצמם יוזמים כל מיני סקרים כדי להוכיח שלממשלה אין רוב, אבל כמובן זה שקר, כי הבחירות קבעו במפורש מה הדעה של רוב העם. העם הכריע, ואי אפשר לשקר בזה. אז מה הטענה שלהם? אוקיי, אז נגיד שאנחנו לא רוב, אבל אנחנו יותר איכותיים. אנחנו הטייסים, אנחנו הפרופסורים, אנחנו זה, וזה כמובן נימוק מטופש, כי א', לאישה הכי ענייה בעיירה הכי שכוחת אל בארץ, יש את אותו קול כמו לפרופסור הכי בכיר באוניברסיטה. אז אין שום משמעות לזה שמישהו טייס או פרופסור.
רמי, אולי אתה חושב שהעיתוי באמת לא היה מתאים? אתה יודע, זה גורם כעת לקרע עמוק בעם, ואוטוטו אנחנו רואים פה מלחמת אזרחים.
לא שהעיתוי לא היה נכון, כי העיתוי הוא אף פעם לא נכון כשאתה רוצה לעשות שינויים. הדרך שבה הם עשו את זה היא לא נכונה.
אוקיי.
הדרך, זאת אומרת, אתה לא יכול להכניס שינויים שהם נחשבים קרדינליים, בלי הכנה, בלי הכשרת הלבבות, בלי הכנה, בלי מחשבה מתוחכמת, איך להכניס את זה. כל אחד שעושה להכניס שינויים, צריך לחשוב על הדרך החכמה והמתוחכמת, איך לשלב אותם, ולא ליפול אותם. הם פשוט היה ניסיון חובבני של הממשלה, לשנות, אומרת, להשליט את המדיניות שלה, והם ניצלו את האופוזיציה, כמובן ניצלה את זה מיד, כדי לטעון שכביכול יש פה דיקטטורה, או ניסיון, לא רק דיקטטורה, השקרים שלהם כאלה אומרים שהולכת להיות פה כמו איראן. איראן זה כאן, זאת אומרת, תבוא ממשלה דתית קיצונית, קנאית, והם יצאו לספר שנשים יעבדו את הזכויות שלהם, והם יצטרכו להתרחץ בים בחופי רחצה נפרדים, וללבוש, שאלו אותי אישית, בחורות שלמדו איתי באוניברסיטה, שהן היום דוקטוריות, שאלו אותי אם הם עוד כמה זמן יצטרכו ללבוש את החיג'אב ברחובות. אתה מבין? זאת אומרת, דמגוגיה בצורה קיצונית ביותר. ואין להם בעיה עם זה. זאת אומרת, כמו שאמרתי לך, השיטה שלהם זה שאתה נלחם במישהו, אתה הולך איתו עד סוף. אז אתה יכול גם לשקר. כן. להגיד עליו דברים איומים ונוראים, כי זה לגיטימי במסגרת המדיניות שלהם.
אוקיי.
ולכן יש פה מלחמה. מלחמה שהולכת וגוברת ב-30 שנה האחרונות, כאשר הימין כאילו מנסה להילחם על זכותו, לממש את זכותו, והאליטה הישנה, השמאל, מנסה למנוע את זה ממנו.
בוא נשאל אותך ככה, מה ההבדל בין ההפגנות שיש עכשיו לבין ההפגנות שהיו נגד ממשלות לפיד ובנט? למשל, לא רואים את הימין יוצא ומפגין כמו שהשמאל עושה בארץ.
אז נגד לפיד ובנט לא היו הפגנות, היו מחאות בתקשורת, היו בכנסת ויכוחים, אבל נגד ממשלת לפיד לא הפגין, כי הימין לא מפגין, הימין הוא מאוד מאוד שקט. הימין לא, כמעט לא עושה הפגנות, וקשה מאוד להוציא אותו מכל מאות ההפגנות שהיו בכל רחבי הארץ בשנים האחרונות. הייתה רק הפגנה אחת של הימין, גדולה לפני כמה חודשים, שהיא הייתה כאילו להראות גם אנחנו יודעים להפגין. ובאמת היו בה, השתתפו בה למעלה מחצי מיליון אנשים. אבל הימין לא מפגין, הימין מאוד שקט ולא מאורגן. וגם הגישה שלו היא תמיד אהבת אחים. זאת אומרת, חשוב האיחוד של העם, וחשוב שנהיה ביחד, וצריך ללמוד מההיסטוריה, שכל הפילוגים שהיו בהיסטוריה של העם היהודי, שהם דרך אגב מסבירים את כל מה שקורה היום במדינה, זה אופי של העם. העם הוא פלגני, מההתחלה, מראשית היווסדו. היו כל הזמן פילוגים ומריבות וסכסוכים, והתנ"ך כולו מלא בזה. החל מזה שישראל ויהודה, אתה זוכר, המלכות שלמה, שדוד ושלמה נפרדה לשניים, ולדי כך גרמה בעצם לזה ששתי המדינות האלה יהרסו בסופו של דבר, במקום שיהיו מדינה אחת חזקה. אבל לכל אורך ההיסטוריה, אף מדינה למעשה בהיסטוריה היהודית, מדינה עצמאית, לא החזיקה יותר מכמה עשרות שנים, כי כל הזמן הם רבו והתפצלו, וזה האופי של העם היהודי, אנחנו יודעים את זה. גם הוא הגיע לשואה בצורה כזאת, מפוצל ומפולג, ולא הצליח להתארגן נגד ההשמדה, של הכוונות ההשמדה של הגרמנים.
כן.
ולא הצליח ליצור לעצמו לובי בעולם, שיאפשר ליהודים להימלט מאירופה, ושהם יקלטו במדינות אחרות, גם לא בארץ ישראל, כי האנגלים סגרו את שערי הארץ. אבל זה הכל היה בגלל שהעם היהודי היה מפורד ומפולג. אתה אומר, יש שני יהודים ושש דעות.
ואנו משוחחים עם איש התקשורת הוותיק בישראל, רמי אושה, עם עבר עשיר בתחום הרדיו והעיתונות. היום השיחה שלנו עם רמי היא על מה שקורה בישראל, על ההפגנות נגד ההפיכה המשפטית, עם היבט קצת שונה על מה שמתרחש שם. אנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב עם רמי אושה להמשך שיחתנו.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.